אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכה הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הזה שמחתי לראיין את אורן טולדנו, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הסטארט-אפ סווים, שהאמת שלא מזמן הכריזה על סבב גיוס A בהובלת אינסייד פרטנרס של קצת יותר מ-27 מיליון דולר, וסך הגיוסים שלה הוא כמעט 33.3 מיליון דולר. הסיפור של סווים די מעניין, זה צוות של יזמים שהקימו בארגון חברתי-טכנולוגי שהם הקימו קודם לכן, שנקרא Israel Tech Challenge, אנחנו נדבר עליו בפרק. ובעצם מתוך הארגון הזה שמבצע בעצם הכשרה של אנשים לתפקידני הייטק, תכנות, AI ותפקידים אחרים, הם הבינו את הצורך שיש לבוגרי הקורסים וההכשרות שלהם להיחפף ולהשתלב בתוך קוד קיים של החברות שבהם הם עובדים. אני אסביר את זה במילים פשוטות. יש מפתח שעבר איזושהי הכשרה, הוא עובר לעבוד במייקרוסופט לצורך העניין ומקבל מוצר, ואז יש שם קוד שנכתב הרבה לפניו ויש תיעוד לקוד הזה ומה הוא אומר, והרבה פעמים קשה מאוד לעקוב אחרי מה קרה במוצר, התיעוד לא תמיד ברור וקוהרנטי, הוא מורכב פאץ' אחרי פאץ'. בעצם בסווים הם בנו סוג של מוצר לתיעוד חצי אוטומטי, בתקווה בהמשך גם אוטומטי, של קוד בזמן שהוא נכתב. אז אנחנו נדבר קצת על מה המוצר הזה עושה, למה יש בזה צורך, וכמובן על התמה הכללית של כלים למפתחים, ולמה יותר ויותר סטארט-אפים בארצות הברית ובישראל קמים כדי לשרת את המפתח כלקוח קצה, וכמובן על איך נראה הגיוס הראשון, הלקוחות הראשונים והמוצר בתחילת הדרך. אז אני מקווה שתהנו ותלמדו, ואם למדתם משהו אז כמובן נשמח אם תשתפו. ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה למיקסטיילס, לדוד קאץ ולאיתן לויט, שמלווים אותנו. בעצם אנחנו מתארחים אצלם בסטודיו ככה ללא תמורה. למי שלא מכיר, מיקסטיילס, חברה מגניבה שמאפשרת לכם לרכוש צמחים ותמונות מגניבות לעיצוב הבית. זהו, מערכים אותנו. דוד ואיתן גם עשו לפני כמה שנים את פודקאסט השבוע, שמהווה לנו סוג של השראה, ואנחנו מאוד שמחים ללכת בדרכם. אז תודה רבה, מיקסטיילס, דוד ואיתן. וזהו, אני מאחל לכם מאזינות ומאזינים מאזנה נעימה. עקבו אחרינו בכל אפליקציות העסקיתים, גוגל, ספוטיפיי, אפל וכדומה, ואם אהבתם את הפרקים שלנו, שתפו, שתפו. מאזנה נעימה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
טוב, אורן, בוקר טוב.
מעניינים.
בסדר גמור, מעניינים. אני נהניתי מאוד ככה לפתוח את השיחה המקדימה איתך באנרגיות טובות. אז ברוך הבא, אורן טולדנו, מסווים, נכון?
נכון, סווים.
אחלה, ספר קצת למאזינות, למאזינים עליך ועל מה זה סווים.
טוב, אני אורן, כמו שאמרת. אני בן 43, נשוי, שלושה ילדים. מתגורר בירושלים, אחד מהאחרונים. מסלול קצת דומה ושונה. אני עליתי לארץ בגיל כמעט 18 מצרפת לבד, ואז קצת לימודים באוניברסיטה העברית, ובסופו של דבר גיוס ל-8200. הייתי קבר, למי שזה אומר משהו. הייתי שם 8 שנים, תפקיד ניהול, פיקוד, מבצעים.
מסתבר ששירתנו באותו בסיס אפילו.
נכון, בתפקידים מאוד קרובים אחד לשני. אני קצת יותר מבוגר. לאחר התקופה הזאת, החלטתי שאני רוצה לעשות פרויקט שהוא אישי, זאת אומרת ברמה האישית, שמחבר את העלייה, וחזרתי בעצם לשליחות מטעם הסוכנות היהודית. נהייתי את המשלחת של הסוכנות בצרפת, מאיפה שהגעתי, ובתקופה הזו העלינו הרבה מאוד יהודים, ולהגיד 6,000 יהודים בתקופה הזו.
מה שנקרא, ירדתם לפריס צרפת כדי לעלות הרבה,
נכון,
הרבה אנשים.
נכון, זה היה פרויקט מאוד מרגש, גם פריסה ארצית ואירופאית, כל מערב אירופה בעצם, זה גם בלגיה ואיטליה וכאלה, והיה מאוד, מאוד מעניין. 3 שנים בתום התקופה הזו, יחד עם חבר שגם היה ביחידה, רפאל אוזן, הקמנו פרויקט בשם Israel Tech Challenge, ITC, שהוא היה מענה ראשוני לבעיה שכולנו מכירים אותה היום. אני מכיר אותה מהצד של היזם הטכנולוגי, זה המחסור בכוח אדם טכנולוגי בהייטק הישראלי. ואז הרעיון היה גם לחבר קצת את ההיסטוריה האישית שלנו כעולים והצורך בתעשייה, ולייצר פרויקט שמייבא מוחות יהודים להייטק הישראלי, מהאוניברסיטאות הטובות בעולם. וזה התחיל ככה, בשותפות ארגונים מעולים, עם הממשלה בתוך התמונה, מטה הסייבר הלאומי, ובאמת גדל להיות מפעל ציוני וטכנולוגי.
שבסוף רק כדי לסבר את האוזן, שוב, זה מההיכרות שלי, כן, אבל מעבר למישן הנפלא של להביא יהודים מוכשרים מכל העולם ללמוד מקצועות טכנולוגיים בארץ, בסוף הפרודקט עצמו הוא קצת כמו, סליחה, כן, אל תיחס עליי, קצת כמו קורס ג'ון ברייסי כזה, נכון? מלמדים תכנות. או, אני רואה את הפרצוף. אמרתי את מה שאסור להגיד. כאילו, מה הם מקבלים בסוף קורס?
בסדר, אז אני אעשה טיפה סדר. רק כי זה קיים היום, וזה משהו שכולם יכולים ליהנות ממנו, או לא כולם, אבל זה תלוי במסלול. יש מסלולים שבעצם מקבלים רק אנשים עם ידע מתקדם, למשל, תואר שני במדעי המחשב, מתמטיקה.
שככה זה התחיל, אם אני לא
תראה. ואז הקורס הוא גם מותאם, כן? זאת אומרת, הוא קורס מאוד מאוד אינטנסיבי במשך חודשים, מבוקר עד לילה, לדאטה סיינס או לסייבר סקיוריטי, והוא בעצם לאנשים בעלי רקע, ועושה להם האצה לתחום הזה, כן. כולל זה שבתוך הקורס עצמו יש הכשרה בחברות השותפות, כן? הרעיון היה לייצר גם מעגל של חברות שלוקחות חלק בדבר הזה, מכיוון שהן צורכות את האנשים האלה. ויש גם קורס שהוא, נקרא לו סטייל ג'ון ברייס, שהוא למתחילים ממש, בוטקאמפ היום, כן? כאילו פול סטאק לאנשים שרוצים להיכנס לתחום הסבה וכדומה, אבל ברוב הקורסים, רוב המסלולים שיש אצלנו זה אנשים שכבר יודעים לתכנת, שכבר יש להם רקע מתמטי או סטטיסטי חזק והם רוצים להיכנס לתפקידי דאטה סיינס או חוקרי סייבר.
מובן, ואת זה עשית כמה זמן?
7 שנים, זה עבר מאוד מהר. כן, הקמנו בסוף קמפוס גדול בדרום תל אביב וחוף שוקן, והעברתי את השרביט לפני 2 כשהקמנו את ITC, את סווים, הכל מתבלבל, ואת סווים הקמתי עם שותפים שהיו חלק מה-ITC, מנהלי מסלולים, סמנכ"ל פיתוח עסקי שהיה אצלנו וכן
הלאה. מה שנקרא ממש חלק מהצוות.
כן, אז הכרנו מאוד טוב, הכרנו שנים לפני כן, ובמובן הזה כשותפים הרגשנו מאוד בטוחים שאנחנו גם פותרים משהו שאיכפת לכולנו ממנו, ותכף נדבר עליו, וגם אנחנו סומכים אחד על השני ומאמינים אחד בשני, ואתה יודע, אמרת שהקהל שומעים זה יזמים, במובן הזה הביטחון בשותף ואמון המלא, שגם כשיש רגעים קשים ויש כאלה, אתה יכול לסמוך ואתה יכול להיות פתוח ואתה יכול להיות חלש ואתה יכול להתרגש, ואלף דברים שקורים בתהליך.
הכרתם כבר שנים לפני זה.
כן, וגם בחרתי אותם והם בחרו אחד את השני מתוך מקום של כבוד, של הערכה מאוד גדולה לאנשים האלה, ואני חושב שזה עד היום מלווה אותנו.
אז בוא תספר קצת אולי באמת על תהליך ההתהוות רגע של סווים, או על מה, אתה יודע מה, בוא נעשה רגע אוברוויו אולי, כי קצת נגענו ברקע שלך בדקות האחרונות, קצת על מה הבעיה שאתם פותרים, מה זה סווים, מה היא עושה, אוברוויו על החברה, כמה גייסתם, היה באחרונה סבב משמעותי, בוא נדבר קצת על זה.
סבבה, אז באמת הסיפור התחיל גם ב-ITC בסופו של דבר, מכיוון ש... הכשרנו הרבה מאוד אנשים.
הרבה מאוד טכנולוגים.
טכנולוגים ואנשים מעולים, מאוניברסיטת הכי טובות, מ-Ivy League בארצות הברית וכן הלאה, ובכל זאת ראינו שטיפה קשה להם להיכנס להייטק, כן? זאת אומרת, החברות נזהרות מלגייס ג'וניורים. אנחנו מכירים את הבעיה הזו עד היום של הקושי של ג'וניורים להיכנס למשרות.
של מפתח ממש בתחילת הדרך, נכון. להיכנס לחברה קיימת.
נכון. ואז ניסינו להבין בעצם למה זה כל כך קשה, כאילו מה הסיפור, ולמה אונבורדינג שגילינו לוקח 3 חודשים, עד 9 חודשים, עד שמפתח הוא fully ramped up, כן? עד שהוא לגמרי יודע לתרום לארגון. והלכנו וחקרנו את הנושא הזה, גם מחורות בישראל, גם בארצות הברית, וזהינו שזאת בעיה שהיא לא פתורה, והיא בעיה אמיתית, והיא כואבת, והיא לא רק שזה קשה למפתח להיכנס, זה גם מוריד מהיעילות ומהאפקטיביות של מי שכבר יודע, כי הוא צריך להתעסק בזה, והוא לאו דווקא יודע איך להתעסק בזה. זה מאוד עניין אותנו. וזיהינו שהבעיה המרכזית זה ההיכרות של המפתח עם הקוד בייס, עם הקוד של החברה, ושזה משהו שהוא קשה להסביר, יש הרבה תורה שבעל פה בסיפור הזה, יש הרבה גם legacy code, קוד שאנשים כתבו ועזבו את החברה.
אף אחד לא יודע להסביר מה הם עשו.
אף אחד לא יודע להסביר, אז לא נוגעים בזה, או שנוגעים ממש בעדינות, והכל נשבר. ובעצם הרבה best practice של נזרוק אותך למים ותסחה, או שתתבע, כן, ובגלל זה גם קראנו לחברה. או שתעבור על זה בעצמך. נכון. זה אגב השם של החברה עשויים, כן, כאילו, אל תתבע, תסחה. ואז אמרנו, טוב, אנחנו ננסה לייצר סדר בעולם הזה, כן, בעולם של כניסה לקוד. באופן כללי, כל פעם שמפתח צריך להכיר קוד שהוא לא מכיר, קיים, מתחיל כאב, ואנחנו רצינו לפתור את זה, והיום המוצר שאנחנו עושים הוא כלי דוקומנטציה חכם, שמאפשר עיגון בין המסמך, בין התיאור לבין הקוד עצמו.
זאת אומרת, סוג של ממש כמו ווקמי כזה לקוד.
לקוד בייס, כן. ובעצם העובדה שאנחנו מחברים בין הדוקומנטציה לקוד, מאפשר לנו להזין, לעקוב אחרי השינויים בקוד, ולהציע עדכונים אוטומטיים בעצם לדוקומנטציה.
זאת אומרת, זה לא רק טקסט, אלא ממש מסמך חכם שיושב על הקוד,
נכון,
ויודע להבין אם נעשה בו שינויים.
עצמו, נכון.
ואז אם נעשו שינויים, הוא יודע להגיד, אולי כדאי שתשנה את התיעוד, אולי התיעוד כבר לא רלוונטי.
נכון, בדיוק.
ובהמשך אני מבין שהוא גם ישנה את התיעוד ויכתוב אותו בצורה אוטומטית, או כמעט אוטומטית.
נכון.
שאני אכתוב קוד, ויהיה לי דוקומנטציה שנבנית על גבי הקוד.
או שאתה מכניס לתוך הקוד לשירות של ספרייה חיצונית, או סטרייפ למשל, אתה עושה אינטגרציה בארגון, אנחנו נוכל ליצור דוקומנטציה.
יגידו לי, פה חוברה.
נכון, בדיוק. והעובדה שאנחנו מחוברים בתוך ה-CICD, בתוך הפלואו של הפיתוח, בעצם מאפשר לנו לתפוס את הרגעים הנכונים למתי כדאי ליצור את הדוקומנטציה, מתי כדאי לצרוך אותה, מתי כדאי לתקן אותה.
הבנתי. אז הבנתם שזה הרעיון ויש פה בעיה. מתי אתם מבינים, אוקיי, אנחנו מתאגדים כולנו, החבר'ה מ-Israel Tech Challenge, ומקימים חברה. ואיך נראה קצת, אבל רגע, לפני זה, אנחנו שכחנו את האוברוויו, הסברנו על מה סווים עושה, סליחה, אם תוכל לתאר קצת גיוסים, סטטוס.
אנחנו בעצם התחלנו את החברה ארבעתנו רשמית בספטמבר 2019, והגייסנו פריסיד מכמה מקומות, נדבר על זה אם תרצה, ובאפריל 2020 סגרנו סבב סיד מפיטנגו, זה היה בזמנו 5.7 מיליון דולר, בהשתתפות גם של טאו ונצ'רס ואקסון, לא מזמן סגרנו סבב נוסף, ראונד A, בהובלה של אינסייט פרטנרס, יחד עם דון קפיטל מלונדון, של עוד 27.6 מיליון, סך הכל 33.3 מיליון. אנחנו אוהבים מספרים שבורים, כן, בדיוק, בדיוק.
והמצב של החברה, יש מוצר?
יש מוצר, יש, כן, אנחנו בפאבליק בטא, זאת אומרת, המוצר בחוץ, אפשר להיכנס אליו ולהשתמש בו בחינם, לפחות בטיר החינמי, יש לקוחות משלמים, אנחנו די מהיום הראשון בחוץ מול לקוחות, מהשלב שהיה לנו שני ברגים מחוברים עם חוט, רצינו להתחיל להרגיש את החיכוך הזה עם הלקוחות, וככה נוצר המוצר, וככה הוא ממשיך בעצם להתפתח, ואנחנו
לקוחות משלמים, הכל
יש לקוחות משלמים, אני אומר, מהחצי שנה הראשונה כבר היה לנו לקוחות משלמים, אבל גם המוצר עבר שינויים, וגם התשלום, הפרייסינג, הדברים בעצם האלה גם עוברים איתרציות.
כל דינמי, מה שנקרא, כשנפגשים עם השוק.
כן, בדיוק. ואני חושב שהעובדה שאנחנו עדיין בבטא, מבחינתנו עוד, היא הוכחה לזה שאנחנו עוד לא הגענו עד ההפשלה המלאה של המוצר, ואנחנו בעצם פתחנו את זה לפאבליק עכשיו, כדי לעשות את זה בסקייל יותר רחב, לקבל יותר פידבק, ולהיות מוכנים בתקווה בזמן הקרוב, ללונץ' היותר רשמי של המוצר.
מדהים, אז לפני הלונץ' הרשמי, אחרי שהבנו קצת מי אתה, איך הגעתם לרעיון של סווים, מה סווים עושה קצת אוברביו על החברה? בוא נדבר קצת על תחילת הדרך, אנחנו דיברנו לפני הפרק, תגיד לי אולי קצת במה אתה חושב שכדאי להתמקד, האם זה תהליך כיבוש הרעיון, הצוות והפרסיד, האם זה הסיט שאחרי, האם זה המגעים הראשונים עם הלקוחות, אני טועה ככה יחד איתך גם לאור ההיכרות המוקדמת, איפה אתה חושב שהכי נכון לתת את הטייקים?
אז קודם כל צריך להתגבש סביב מה הצוות רוצה לעשות, כן? זאת אומרת, צריך להיות די חזקים סביב הרעיון וסביב לפחות הבעיה ותחילת הפתרון. אנחנו מאוד האמנו שאנחנו לא צריכים לבוא עם משהו מבושל מדי מבחינת הפתרון, כי רצינו לבנות משהו ראשוני ולשים את זה אצל הלקוח ולהתחיל לקבל פידבק. לא תמיד זה הובן אצל משקיעים, צריך גם להתכונן לזה.
שזה נושן מאוד חשוב, שרציתם ממש להיות עם משהו לא מוגמר, מהר בחוץ.
נכון, נכון.
הרבה יזמים מדברים על זה.
כן, זה מאוד חשוב. ושזה צריך גם לזהות את הפיין הזה אצל לקוחות פוטנציאליים שיהיו מוכנים בעצם לקבל כמה זה כואב להם וכמה הם מוכנים לקבל משהו מאוד מאוד לא מבושל. ואז יש תהליך, אני חושב, די ארוך, כן, של גיבוש סביב הדבר הזה, זה מה שהיה לנו. ואז רצינו גם קצת כסף כדי להתפנות לזה לגמרי. אז במקרה שלנו רצינו להביא אנשים שהם מהתעשייה, אנג'לים, והיה לנו גם דרך קשרים מיידים וגם דרך אתה יודע, פגישה שמביאה לעוד פגישה, הבאנו רשת די גדולה של, של אנג'לים מה, מהעולם שלנו, וזה מאוד עזר. גם בהצעה הטובה שלהם, ואתה יודע, התחושה שיש הכרה עם, עם, למה שאתה עושה. וגם בסופו של דבר זה גלגל עוד, עוד השקעות פריסיד. כל זה בעצם, הפריסיד שלנו גדל יחסית מהר, בלי, ש, בלי ששמנו לב, ו, ודי הוביל לסיד, כן? שזה הרבה
כבר
פעמים.
בשלב הזה רק לתאר, היה לכם כבר את אותו רעיון שאתם מסתובבים איתו היום, התחלה של מוצר שעשה מה?
זהו, הוא היה שונה, במובן הזה, הוא עדיין קיים בצל כמה לקוחות שמאוד אוהבים אותו, הוא בעצם ניסה לפתור את אותה בעיה דרך תרגילים אוטומטיים שיבצרו מתוך הקוד בייס עצמו.
הבנתי, להסתכל על הקוד, לייצר איזשהו תרגיל או שאלה על מה שקורה.
זה קצת היה קשור ברקע שלנו בעצם, כן, של מכשירים, אז נעשה בוטקאמפ כזה על הקוד.
בוטקאמפ אוטומטי.
נכון, בדיוק.
הבנתי, אוקיי, ואז על זה יצאתם ופניתם לחברים, למי פניתם, כמה גייסתם?
אז פנינו לקצת חברים כזה, נטוורק 8200, תלפיות, הרקע של החבר'ה בחברה, ובאמת ככה גייסנו כסף ראשוני מאקסון, הקרן של מריוס נחט, כי יש לנו תלפיון תום הכי דורו בצוות, ואז קצת עוד חברים, אני לא אציין את השמות שלהם, אני לא יודע אם הם רוצים להיות בחוץ מבחינת האנג'לים, אבל בתחומים של דאב טולס, של סייבר סקיוריטי, כאלה אנשים, שגם אנחנו מאוד מעריכים ברמה האישית, וככה גם טאו ונצ'רס הצטרפו כאילו בפריסיד בהתחלה, וכבר מתישהו עצרתי את זה, כי זה, אתה יודע, הגייסנו עם שיטת סייף, ויש לך עוד אחד שרוצה להיכנס, ובשלב הזה כבר הבנו שיש לנו מספיק כסף כדי להבין, כדי שהפריסיד הזה יהיה אפקטיבי, שנוכל לעבוד עם כמה לקוחות, לבנות מוצר ממש ראשוני, לקבל...
שזה כאן אני עוצר, כי אני פה מסתכל על השוק עכשיו, אנחנו גם נמצאים בנקודת זמן, סיימתם גם את הסיבוב עם אינסייט, במובן הזה יש להם פה חלק מהסמכות, האחריות או האשמה, תלוי את מי אתה שואל, כן? בהקשר הזה של כמויות הכסף שזורמות פה לשוק, סבבי הסיט שרק הולכים וגדלים, אני פוגש הרבה יזמים, פוגשים הרבה יזמים שאומרים, למה לי לגייס עכשיו פרסיד כשאני יכול לגייס כמה מיליוני דולרים? ויש פה איזו גישה הופכית שהיא קצת של פעם, בוא נגייס מעט, נוכיח איזו היפותזה ואז נצא לסיד שלנו, למה?
תראה, אנחנו באמת, כשגייסנו את הכסף הזה, היינו לפני התקופה, עידן הטירוף שאנחנו חווים
נכון,
היום.
לפני שנתיים, מה
שנתיים. כן, וזה היה כזה, עדיין צריך לבוא עם משהו, צריך להוכיח. עשינו איזשהו סביבון ממש קטנטן לפני הפריסיד, והבנו שזה עוד לא מספיק מבושל. וזה היה, זה היה מבחינתנו חשוב גם בביטחון העצמי שלנו כיזמים, אני חושב, כאילו לבוא עם משהו יותר, יותר בשל. וזה עזר לנו לייצר כאילו, סיבוב סיד, שהוא היה מאוד מאוד איכותי מבחינתם, גם מבחינת מי שהוביל את זה פיטנגו, וגם מבחינת האבלואציה לצורך העניין, והתחושה שלנו שאנחנו לא סתם באים עם איזשהו משהו, אלא באמת.
מה היה ההבדל בין הפרסיד לסיד, מבחינת מה שבאתם איתו לשולחן?
היה מוצר כאילו ראשוני, לפני כן היה רק מצגת, אז פה היה כבר מוצר שהשני שותפים, עומר רוזנבוים וגלעד נבות, בעצם פיתחו, והוא כבר היינו אצל לקוחות, אז יכולנו לבוא לסיד עם מצגת של 20 לוגויים של חברות שנגעו במוצר וחוו דעה עליו. חלקם התחילו פיילוט עם זה. אז זה היה אחרת, כן? זה היה פחות רעיון מדליק של יזמים, אלא משהו שכבר רואים עניין בו, וזה היה מאוד קל מהשלב הזה לגייס את הסיד.
אוקיי, אני רוצה קצת לדבר באמת אולי על, על האיטרציה הזו עם הלקוחות, שדיברנו עליה גם לאורך הפרסיד, כי הרי התחלתם עם איזשהו צורך של המפתחים שלכם שהיו ב-ITC, ראיתם את זה אל מול הלקוחות, בעצם אל מול הארגונים שבהם אותם מפתחים ניסו להשים את עצמם, או אתם ניסים לשים אותם כעובדים, ואז ייצרתם איזשהו פרוטוטייפ או מצגת, אמרת, היו לכם 20 לוגויים במצגת לקראת הסיד של פיטנגו, של פיטנגו פרסט. בעצם אני רוצה לדבר קצת על התהליך הזה, לחזור לתחילת הדרך של הפרק, שדיברת על זה שבעצם אתם כל הזמן מדברים עם לקוחות, ואתם עדיין עוד מה שנקרא בבית הפתוחה, אז אתם כל הזמן עושים איטרציות ומשנים את הפרייסינג ומשנים. אז בוא תתאר קצת אולי איך נראה התהליך הזה של המגע המתמשך עם השוק, כי זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה בכל כך הרבה פרקים, ולאנשים יש בדרך כלל, בגלל שזה תהליך שיש בו יותר שאלות מתשובות, אז קצת קשה לתאר אותו, אבל אולי אם ננסה.
הוא התהליך הכואב ביותר של, שיזם חווה, כן. כי בעצם עד שאתה לא פותר, כן, עד שאתה לא מגיע לנקודה הקסומה הזאת שקוראים לה פרודקט מרקט פיט, אתה בעצם לא בפרודקט מרקט פיט.
נכון.
וכל מה שאתה שומע בוודאי בהתחלה, זה לא טוב. כן, זאת אומרת,
זה לא מספיק.
זה לא מספיק.
זה ליד.
חסר, נחמד, אבל כן, והתהליך הזה, כאילו אתה חייב אותו בשביל לתעדף את המאמצים שלך, אתה צריך לשמוע מה קודם כל מפריע לך. כן, ואז אתה מנהל את השיח הזה, ויש מיליארד דברים לעשות. במוצר בוודאי שהוא סאס, והוא צריך להיות בסופו של דבר self-served, ולגעת באלף דברים, אתה יכול ללכת לאיבוד בתוך התהליך פיתוח. אז בעיקר מה שזה עושה, זה מתעדף ומסדר את הרודמפ המוצרי, ובעיקר אתה לא הולך אחרי הפנטזיות של עצמך, כי יזם, אלא אתה שומע באמת, אז אם יש לך מספיק כאלה, ואתה יכול לעשות אגרגציה של פידבקים, אתה יכול לשמוע מה הדבר הדחוף הבא שאתה צריך לפתור. וגלעד שהוא ה-Chief Product Officer אצלנו אומר שאם יש משהו חשוב, it will hunt you, כן? זה מתחיל לרדוף אחריך שחסר X.
אתה אומר כאילו יותר ויותר לקוחות פוטנציאליים יבואו ויגידו לך את אותו הדבר.
את אותו הדבר, כן. וגם המוצר הוא קצת מזמין את זה, כי אם פתרת נקודה מסוימת, ועכשיו אתה מחזיר אותו ללקוח, פתאום הדבר הבא יתגלה. והתהליך הזה הוא תהליך של איטרציות רבות, ולכן גם אנחנו משחררים בשנתיים האלה גרסאות שבועיות. כי מאוד חשוב לנו גם לחזור ללקוח, נכון הפידבק שלך, אז פתרנו אותו, תראה עכשיו מה הדבר הבא, כן. ובצורה גם נוצר איזשהו חיבור שהוא מעבר לשימוש הקר במוצר. בסוף יש חיבור רגשי למוצר. מי שחלק מזה, לפחות במה שאנחנו קוראים לו design partners, כן? החברות שהן עוזרות לך להגדיר את המאפיינים השונים של המוצר ואת המהות שלו, הם בסופו של דבר גם הולכים איתך גם כשקשה, כשלא לגמרי עד הסוף, ולכן זה חשוב.
אז אני רוצה אולי לדבר על זה, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שהיא אולי אמורה להיות קודמת לשאלה הזו, אבל נראה לי משלימה. בכלל איך עושים ריץ' אאוט ללקוחות הראשונים, איך פונים אליהם, וספציפית דיזיין פרטנר, זה הביטוי הזה שהגדרת, שזה סוג של חצי לקוח, אבל, או שליש לקוח, אבל שני שליש חבר, שבכלל עוזר לך כזה, ומתנסה על המוצר. איך אתה רואה את זה? איך התחלתם בכלל לפנות אליהם? למי פניתם בתוך הארגונים? איך הגעתם אליהם?
כן. אז שילוב היה בין נטוורק מיידי של יוצא 8200, יוצא יחידות, שבעצם...
זאת אומרת, מה, אתה פונה כזה לכל מי שאתה מכיר? מה?
כן, אנחנו פונים למי שיש לו עמדה יחסית שהוא יכול להרשות לעצמו להכניס מוצר כזה, אם הוא ראש צוות או VPR&D או CTO כזה של סטארט-אפ בשלבים שונים, או אנשים שכבר לצורך העניין מכרו את החברה שלהם ונמצאים בארגון יותר גדול. עניין אותנו גם איך זה נתפס בארגון.
גם באנטרפרייזס וגם במצרים.
נכון, בשלב הראשון. לנו היה גם secret sauce כזה נוסף, זה הבוגרים של ITC, שחלקם היו אמריקאים ועבדו בחברות בארצות הברית, ופתחו לנו לא מעט שערים בארגונים, אתה יודע, נפגשנו עם אסנה, עם סטרייפ, עם בוקס, חברות ש...
דרך כלל קשה יותר.
קשה להגיע, כן. ושם גם בסופו של דבר יש נטוורק כזה ישראלי, יהודי, שיותר קשוב בעצם. ואם אתה פוגע באיזשהו נושא שבאמת מעסיק את אותו בן אדם, כן, לצורך העניין VPR&D בחברה גדולה בארצות הברית, וכשאתה מדבר על הפיין ומהנהן, אז אתה מתחיל בעצם איזשהו שיח. אבל יש קושי להמשיך את זה, כן, או להתנסות. אבל בסופו של דבר הצלחנו לייצר מזה פיילוטים או התנסויות ראשונות.
איך הגדרתם פיילוט?
טוב, זה מאוד תלוי במוצר, כן, ובסיטואציה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים, ההגדרה הטובה, אני חושב, של פיילוט זה להראות ROI כמה שיותר מהר למי שמתחיל להשתמש במוצר. בעצם התחלתי להשתמש בזה, לקח לי יומיים וכבר אני רואה ערך ו... אחרי עוד שבוע אני בכלל לא יכול להפסיק להשתמש בזה. כן,
כן? אבל יש פה קושי למדוד את זה, הרי בסוף מה, נכון. מה אנחנו מודדים או לומדים מאיזשהו מדריך שיושב לי על הקוד?
כן, אז...
כמה זמן חסכתי בלהדריך מתכנת חדש?
אתה צודק, יש מנהלי פיתוח שאומרים עד שאתה לא מביא לי נתונים קשיחים סטטיסטיים על כמה זה, אז זה פחות מעניין.
ויש כאלה שמבינים אינטואיטיבי.
בדיוק, מי שיותר, אתה עכשיו בשלב הזה צריך ממש להיזהר, אפרופו יזמים חדשים, אנחנו מחפשים עכשיו את עדת המאמינים. בהתחלה אתה מחפש את ה-early adopters, זה לא סתם אנשים שהם גיקים של טכנולוגיה, הם מאמינים בבעיה שאתה בא לפתור. הם חוו את זה, אתה לא צריך נתונים בשבילם, כי הם יודעים שהם סובלים כל פעם שהם עושים onboarding למפתח לצורך העניין. והם רואים את זה והם מבינים מיד למה זה טוב, כן? ובהתחלה זה מה שאתה צריך. אנשים שמאוד מאמינים בך, במוצר, בבעיה עצמה, ומשם אתה מתחיל להרחיב את המעגלים, וגם ככל שנוצר בעצם התנסויות ואיטרציות, אז אתה יכול להתחיל לספק נתונים. כן, ואז כבר מי שפחות מאמין בהתחלה ויותר נסמך על נתונים, אז הוא מתחיל לקבל אותם. אוקיי. אבל לשים את זה מראש זה קצת קשה.
זאת אומרת, לשים מראש על השולחן גם שאתם חבר'ה בתחילת הדרך, שלא תמיד יש ROI, ולחפש את מי שזה מספיק כואב לו, כדי שירצה להתנסות בזה בכל מקרה.
להפך, אתה לא רוצה לעבוד עם מי שזה לא מספיק כואב לו, כי
הוא ברגע שלא תראה לו נתונים, הוא
כן, הוא ילך, ואתה צריך מישהו עכשיו בהתחלה שיסבול את כל המוצר הזבלי שאתה שם לפניו, ומלא מלא מלא בגים, ומלא בעיות בפלואו, והוא מוכן לספוג את זה, כי הוא באמת מאמין.
כן, וצריך במובן הזה להגיד שאם אין מספיק early adapters או אין בכלל, אולי הכאב לא מספיק גדול.
נכון, בדיוק, וזאת בעיה שאף פעם לא הייתה לנו, מכיוון שכל מי שניהל צוות פיתוח, חווה את זה.
חווה את הבעיה.
כן, בדיוק. אחר כך אפשר להתווכח על הפתרון, וגם עם זה אנחנו מתמודדים, אבל בסופו של דבר יש סקרנות, וזה משהו שמאוד חשוב להרגיש. אגב, גם כיזם, אתה לא רוצה פתאום להרגיש שוואלה, זה לא מעניין, כן?
ברור, ברור.
זה משהו שהוא
איך נראית שגרת העבודה שלך מול הלקוחות, לא הקיימים שאתה מנסה להחזיק כלקוחות משלמים, זה אולי סוג אחר של customer success plan כזה, אבל יותר במובן של באמת האיטרציות אל מול הדיזיין פרטנרס ולקוחות הפיילוט שלכם או משתמשי הפיילוט שלכם, אני לא יודע איך לקרוא להם היום, איך אתה כמנכ״ל או אתם כחברה, איזה פלייבוק אתם מפעילים כדי לדבר איתם? בטח ובטח כשהמוצר שלכם, שוב, תקן אותי אם אני טועה, ואולי צריך להגיד על זה שתי מילים בהמשך, הוא קצת יותר community based, אתם כאילו פונים למפתחים, אתם לא פונים ל-CTO.
נכון. ניסינו גם.
הם פחות מבינים את הבעיה, אני מניח.
כן, או שהם פחות מרגישים, או שהם אומרים, סבבה, נשמע מעניין, אבל אני אוריד את זה למטה. אם ירצו את זה, אז סבבה, אני משלם על זה, אין בכיף. אבל זה לא משהו, באופן כללי, VPRNDs ו-CTOs, כמעט במוצרים כאלה שהם לשימוש מפתחים, כמעט אף פעם לא מכניסים את זה טופ דאון, כן? זה חייב להיות איזשהו אדופשן ברמת הצוות. אחד הצוותים, ואז עוד צוות, ואז בדרך כלל זה מגיע לשולחן ה-VPRND, והוא חותם על הצ'ק. אבל בהתחלה אנחנו רצינו להגיע להתנסויות כאלה, והמוצר הוא לא סלף-סרב בשלבים ראשונים, ואתה צריך כן כניסה, ערוץ כניסה לארגון. אז אנחנו כמו כולם, גם באינבאונד וגם באוטבאונד. באינבאונד משלב מאוד מאוד מוקדם בחברה יצרנו שיווק. העובדת החמישית או השישית בחברה זאת חן שהיא מנהלת את השיווק אצלנו, והתחלנו ליצור תוכן ובעצם להביא לידים בעצם לתוך האתר שלנו.
מעניין, אני עוצר אותך פה, אני אומר, אני פוגש המון חברות early stage, פרסיד וסיד, כולם אומרים לי, מה, אני צעיר, אין לי כסף לשיווק. מה, איזה שיווק עשיתם?
אתה, שיווק, ההרצאה שלי בנושא הזה שפרודקט מרקט פיט זה לא רק פרודקט, זה גם מרקט, ובעצם הבנה של מה המסר הנכון, מה הברנד שיעבוד, זה כמו שאמרתי, אם המוצר עובר הרבה איטרציות מול הלקוחות שלנו, גם המותג
גם ה-value proposition.
כן, צריך להיות בחוץ ולהתחכך בעצם עם השטח, כדי שנבין בסופו של דבר מהו. אז ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, ככה אתה מבין בסופו של דבר, כשאתה מוכן עם המוצר, גם אתה מוכן עם המסג'ינג ועם השיווק המתאים. אז מהשלב הראשוני אנחנו התחלנו ליצור תוכן, גם סתם טיפ בעולם התוכן למשל, לוקח הרבה זמן לגוגל בעצם להביא את התוכן הזה מול אנשים, אז ככל שאתה מתחיל יותר מוקדם, גם כשאתה רוצה להיות יותר אקטיבי בשיווק בהמשך, אז זה לא הזמן להתעורר, כן. אז צריך להתחיל מוקדם, ובסופו של דבר גם, אתה יודע, קצת נוכחות ברשתות, קצת שיח בטוויטר, קצת רדיט וכאלה, התחלנו להביא בעצם אנשים שהתעניינו, ואז בשלבים הראשונים קובעים דמו, כן? כמו בהרבה מאוד סטארט-אפים, וזה ההזדמנות שלנו, ה-one time הזדמנות בעצם לעשות איזשהו רושם, ואו שפגשת מישהו שהוא יודע שהוא ראש צוות לצורך העניין, והוא יכול, הוא גם היוזר, הוא יכול ישר להתחיל בצוות שלו לעשות פיילוט, או שזה VPRND שאומר, אני אחבר אותך לראש צוות.
ויש לכם תסריטים כאלה לשיחה, שאלות
כן, זה דמו שאנחנו
אבל לפני הדמו, איך אתם בכלל גורמים, או שאתם
לא, הדמו הוא תסריט, הוא מתוסרט מההתחלה עד הסוף, והוא עבר עשרות תיקונים בהתאם עוד פעם, עוד משהו שעובר איטרציות, כן? אתה צריך להבין מה השאלות שחוזרות, מה הפלו שאתה רוצה לייצר בתוך ההצגה של הדברים, כדי שאת ה-wow moment, כן, שכולם מדברים, aha moment, דברים שהם חשובים כדי להביא לנקודה הבאה, אתה כל הזמן צריך לקדם בעצם את הלקוח, ויש הרבה פסיכולוגיה בתוך הדבר הזה, יש הרבה why, how, what, וכל הכלים האלה בעצם צריכים להיכנס, ואז המוצר עצמו הוא עוד משהו בתוך הסיפור, הוא לא הסיפור כולו.
כן.
בוודאי כשאתה בהתחלה.
כן.
כשאתה בהתחלה זה הרבה על הסיפור ועל הצורך, כן? כן? ואתה צריך לחבר את הבן אדם לזה, ואז, אוקיי, אני התחברתי לכל הסיפור, עכשיו בוא נראה את המוצר.
הבנתי. ובגבי, אז אתה אומר, מההתחלה כבר לבנות איזשהו וורדינג, איזשהו value proposition, מה זה, דף נחיתה, מאמרים, וובינר,
כן, אנחנו ישר עשינו אתר עם סיפור, עם טכנולוגיה ראשונית שנראית שם, עם בלוג, כן, שעד היום מאוד מאוד פעיל, ואז להתחיל לייצר בצורה הדרגתית את המכונת קונטנט הזאת, שבעולם המפתחים זה הדבר
המנוח. כמה זמן אתם מוצאים חתיכת תוכן כזו?
היום זה שבועית.
אוקיי.
ובשאיפה יותר מפעם אחת בשבוע. וזה קשה, כי אתה צריך לייצר תוכן שהוא לא SEO, כן? זה תוכן שהוא באמת תורם. במקרה שלנו, אני חושב שהמישן שבאנו איתו, הוא גם, הוא מתאים לקונטנט מאוד מעניין. כי אם אתה בא לעזור למפתחים להכיר קוד, אז אתה יכול לרכב על הדבר הזה בצורה כנה, כן? בלי לספר סיפור שהוא מצוץ מהאצבע, ולייצר סביב זה תוכן של אני אעזור לך להכיר את השירות הזה, או את המוצר הזה, או את הטכנולוגיה הזאת, ואז גם הקונטנט הוא בעולם שלך.
אוקיי, אז אתם בעצם מייצרים את התוכן הזה, הוא מביא לכם מפתחים או מנהלי R&D, איך נראית שיחה ראשונה עם בן אדם כזה? ישר הולכים לדמו?
יש קודם כל שאלה על הפיין אצל אותו לקוח, כן?
זאת אומרת אתה מתקף,
כן, אתה באופן כללי בגונג כזה יש להם אחוזים כזה של כמה אתה צריך לדבר אל מול הלקוח, ואם אני לא טועה הם ממליצים עדיף שלא תדבר יותר מ-60% מכל השיחה, כי באמת מי שמדבר הוא גם מתחבר, אז אתה צריך לדובב קצת את הלקוח סתם כשיטה, אבל גם כי אתה רוצה לדלות אינפורמציה בעצם איפה הבן אדם הזה עומד מבחינת הפיין שלו והצרכים, גם גודל ארגון, תהליך צמיחה בארגון, אתה צריך להכיר כל מיני נקודות כדי בסופו של דבר גם להתאים את השיחה שלך לדבר הזה. ברגע שאספת מספיק אינפורמציה, אתה בעצם מגלה לו את ה...
יכול להתאים את ההצגה של הפתרון לכאב.
נכון, עכשיו אם הוא אומר, פתאום הוא מגלה פתרון שבאמת מדבר, אפילו נגיד אם יש שקף שמדבר על הבעיות שהוא הרגע דיבר עליהם, הוא היא פתאום, וואו, זו חברה שבאמת מבינה על מה אנחנו חווים פה, כן? ואז כן. יש, פתאום זה נפתח. כן.
והדרך היחידה לעשות את זה באמת לשאול שאלות קודם.
כן, מאוד חשוב, וכל הזמן.
אחרת לא תדע לבנות מלכתחילת השקף לפגישה הבאה, כמו
נכון,
שצריך.
נכון, ובאמת אתה צריך להגיב, כי אם זה סטארט-אפ יש לו בעיות מסוג א', ואם זה חברה גדולה, זה בעיות מסוג ב', ואתה צריך שהסיפור יתאים.
אני רוצה קצת לדבר אולי על התופעה הכללית הזו של למכור מוצרי תוכנה של סטארט-אפים ישראלים ישירות לקהילת המפתחים ואנשי הטכנולוגיה. זה משהו שהיה פחות מקובל בזמנו, לפני כמה שנים היה יותר מה שקוראים לזה, קראו לזה SaaS, אבל בתכלס קראו לזה Enterprise Sales. הם בנו פה מוצרי תוכנה כבדים, שגם אם הם מוצרים טכנולוגיים, הם היו פונים ל-C-Level בדרך כלל. ועכשיו פתאום אנחנו רואים איזו תופעה שיותר ויותר כוח, איך קוראים לזה? Shift Left יש כזה, נכון? שיותר ויותר כוח עובר למפתחים שבעצם מקבלים את ההחלטות, לא רק הטכנולוגיות, אלא הרבה פעמים גם את ההחלטות התהליכיות, שיווקיות, אסטרטגיות וכדומה. איך אתה רואה את זה קצת ואת המקום שלכם בתוך הסביבה הזו? שנייה קצת אי-לבל אולי.
כן, כן, אני אגיד משהו. קודם כל דיברנו על נושא גיוס הכספים בהתחלה. אני חייב להגיד שאמרו לנו כל הזמן, תמכרו משהו שהוא טופ דאון, כן? תגידו למשקיעים טופ דאון, כי בישראל לא אוהבים להשקיע בחברות בוטום אפ, בטח לא מפתחים, רוצים להשקיע בחברה כזו שהייתה בבוטסטראפ, וכבר יש לה 100,000 לקוחות, וסבבה. אבל להתחיל מראש, שם זה היה מפחיד. מה שקרה בזמן הזה, ואני חושב שהתובנה הזאת התעוררה אצל כולם, זה שיש כתבות על זה שקוראים לזה עליית כוחם של המפתחים.
כן.
מפתחים עכשיו הם משהו מאוד מאוד חזק בארגון, וכמו שאמרת, הם קובעים הרבה טרנדים. וגם העולם הזה של פיתוח הוא מתבגר, והוא צריך כלים יותר מתוחכמים. כאילו, ציפו מהמפתחים לעבוד עם מחשבים מבחוטים כזה, וכפתורים לא מסודרים, והם גם עכשיו עובר איזשהו תהליך של קונסולידציה של הכלים, ולכן יש הזדמנות. וכל החברות הופכות להיות חברות תוכנה, כן? נייקי ובנקים וחברות ביטוח, הכל תוכנה, ולכן יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה. לכן, קודם כל, העולם של DevTools הוא עולם חדש שיש הרבה מה לפתח שם. ומראש מבינים שהשיטה שם היא אחרת, היא שיטה של adoption bottom up. מפתחים לא יעבדו עם כלי שהגיע מאיזושהי החלטה של CEO או CFO. אז עכשיו אתה צריך להתחיל לעבוד עם הקהילה, כמו שאומרים. מה זה הקהילה הזאת? זה מילה מאוד מאוד מפחידה, ולכן יש, נולדו גם כל מיני מושגים כמו DevRel, Developer Advocate, Developer Relations, דברים שאנחנו קצת חלשים בישראל איתם, אנחנו עוד לא מבינים עד הסוף מה זה אומר. בסופו של דבר זה דרך לתקשר בצורה מתוחכמת ולשווק את הרעיון שלך בלי לשווק אותו.
כן, אפילו לא קוראים לזה מרקטינג או סלס, זה נכון. סוג של מנהל קהילה או...
נכון, כי יש... יש
אבנגליסט כזה שבעצם נכון, בא בדיוק. ומשקף לך מה קיים, ואתה יכול לבחור מה, נכון,
היום מה מתאים לך. הרמה יותר מתקדמת מדברים על Developer Education, ובעצם הרבה תוכן שנוצר כדי להנגיש גם את הרעיון וגם את המוצר. עכשיו, יש גם הבנה מאוד נכונה בעולם הזה של DevTools, שדבלופרס מפתחים סונים שיווק. כן, כל מה שמריח כמו שיווק, כמו שקצת כזה תהליך מחירתי, הוא מאוד מאוד מגיל. ולכן יש תחכום בסיפור. אתה צריך אנשים טכנולוגיים שיודעים איך לדבר עם מפתחים, איך להסביר להם את דברים בצורה שהיא מתאימה להם. ויש הרבה השקעה אצלנו בתחום הזה. במקרה שלנו התברכנו ומצאנו דברל בארצות הברית שהיה מנהל הקהילות של Stack Overflow.
זה מה שהוא עשה קודם.
זה מה שהוא עשה קודם.
מחייתו.
כן, בדיוק. אז הוא הביא לנו הרבה מהידע, וזה גם בנואנסים של בעצם איזה שפה אתה בוחר, ואיך אתה גם מדבר פוליטיקלי קורקט בעולם של מפתחים, שזה משהו שישראלים קצת פחות רגישים אליו, ואתה צריך לדבר את השפה הנכונה, גם מול מפתחים וגם מפתחים בארצות הברית, למשל זה עולם קצת שונה ממה שיש לנו פה גם בתרבות.
אז איך אתם עושים את זה? איך בעצם נראה התהליך הזה של לדבר מול מפתחים?
אז יש בעצם בעולם הזה שתי גישות. יש את ה-outreach, זה יותר כאילו, מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו מדברים קהילה, ויש את הקהילה היותר בסיסית, כמו כל דבר, כמו ה-early adopters.
ה-day to day כזה.
בסופו של דבר, אתה לא בונה, אתה לא מגיע לסוף תהליך, כן, בלי משהו בהתחלה. אז כמו כל דבר, כמו שדיברתי על איטרציה על המוצר או על שיווק, גם עם קהילה אתה צריך להתחיל בהתחלה. ומה זה בהתחלה? זה היוזרים הראשונים שלך, והם הקהילה הראשונית. הם האנשים שאכפת להם, והם המאמינים בבעיה, אז הם לא רק משתמשים שנותנים פידבק על המוצר, הם גם, אם אתה עובד נכון, יכול להפוך אותם קצת לקהילה. אם זה פיזית, אז אתה יכול להפגיש ביניהם. אם זה וירטואלית, אתה יכול לשים אותם ביחד באיזשהו ערוץ, סלאק או דיסקורד או מה שזה לא יהיה. ואז אם, בהפעלה נכונה, הם יכולים לענות אחד לשני על שאלות. בדרך כלל מאוד מאוד ענייני סביב המוצר. אנחנו לא פה לייצר איזשהו פן, כאילו, לקהילה. Okay. זה קהילה עניינית, כן, יש להם עוד דברים על הראש חוץ מסוים. זה מעסיק אותם 0.001%.
כן, משהו גם להבין, אנחנו לא מרכז העולם שלהם.
בדיוק.
איזושהי קהילה תמיכה שהם יוכלו
לתמוך. נכון, שהם יכולים לגשת שיש להם בעיה, הם רוצים למצוא דוקומנטציה שהם, אפרופו דוקומנטציה שמתאימה להם, רוצים למצוא טוטוריולים, ובעצם...
למה שאני כותב, למישהו יש משהו שמתאים,
ולנו ההזנה בעצם לקהילה הזאת מאפשרת לנו לזהות בעצם מה איך... כאילו, מה חשוב להם, מה אכפת,
מה מפריע, מה עולה,
מה חסר, ואז אנחנו בעצם כל הזמן מייצרים את התוכן שחסר, כן? בסופו של דבר זה הדרך שלנו לעקוב אחרי המשתמשים.
ויש לכם מישהו שעובד בזה?
כן, זה ה-Developer Advocate הזה שדיברתי, שהוא קוראים לו טים, שהוא היה ב-Stack Overflow, שהוא אצלנו, וזה העבודה שלו.
וככה מייצרים גם צמיחה, מגיעים משם לקוחות נוספים?
כן, אני חושב שאנחנו עדיין קצת פחות ממוקדים בזה, וזה השלב ב' של Developer Relations.
להשתמש בקהילה כמנוע צמיחה.
זה Outreach, וכאילו לצאת משם, אבל...
כרגע זה יותר הקשבה.
אנחנו בשלב שאנחנו כזה מחזקים את הפרודקט מרקט פיט שלנו, ועד כשנהיה שם, אז בעצם אתה יכול להדליק את הקהילה קצת יותר.
מעניין. אוקיי, אני רוצה לדבר קצת אולי על ה-latest development, אחרי שדיברנו קצת באמת עליכם, מה עושים, לקוחות ראשונים, גיוסים ראשונים, בוא נדבר קצת על הסטייג' האחרון, אולי על הראונד שהכרסתם עליו לא מזמן, ולאן הוא מביל אתכם.
כן, אז קודם כל מאוד התברכנו בזה שהגיעו אלינו שותפים מדהימים, גם אינסייט, וכבר השם שלהם הולך לפניהם. אני יכול להגיד שמדובר בקבוצה מאוד מאוד איכותית של אנשים ומקצוענים, וההצעה שלהם שווה לא פחות מהכסף שהגיע. וגם דון קפיטל שמבוססים באירופה, מבחינתנו זה היה חשוב גם שתהיה רגל באירופה, בלונדון, וגם הם משקיעים מאוד גדולים בסאס ובביטובי עם תובנות משלהם, אז אנחנו מאוד שמחים מהדבר הזה. ומה שזה מאפשר, זה בעצם אחד מהמשקיעי אנג'ל שלנו אמר לי, עכשיו מה שאתה יכול לעשות זה לא להתפשר על החלום, כאילו מבחינת הפרודקט. הרבה פעמים החוויה של, וזה קצת גם התבגרות של, של הסצנה בישראל, זה שיזם היה צריך כל הזמן לעבוד בשיטת סלמי, כן? הוא בעצם היה צריך איזשהו רעיון ראשוני, ועד שהוא לא מוכח הוא לא יכול לגייס סיד, ועד שהוא לא מחר הוא לא יכול לגייס A וכן הלאה. ובעצם הסיטואציה החדשה שנוצרה, חוץ מלייצר כותרות בעיתון, מה שיכולה לעשות זה ליזמים לחלום בצורה יותר גדולה. ופחות להתפשר על דברים, וללכת יותר רחוק מוצרית.
לבנות תשתית יותר נכונה, לגייס אנשים יותר בכירים.
נכון, ואפילו אורך נשימה, שזה חשוב כשאתה מייצר משהו חדשני. כי אחרי אתה מתחיל להתפשר, ואז אתה מתפשר גם על החדשנות. אז כמובן לא צריך להיות מנותקים מהשוק, ולכן יש לנו כבר לקוחות, ועובדים איתם כל הזמן, וזה מאוד חשוב. אבל מצד שני, אתה יכול לבנות צוותי פיתוח יותר גדולים, להביא אנשי מוצר מאוד מנוסים, לייצר go-to-market שהוא משמעותית יותר חכם, וכך אתה יכול לבנות חברה יותר גדולה יותר מהר. אז זה הכיוון שאנחנו בחרנו לקחת, ולכן גם לקחנו את הכסף הזה, בגיוס הזה, כדי לחלום יותר רחוק.
אוקיי, איך זה נראה? קצת תתאר אם אתה יכול, קצת איך נראה התהליך הזה? הרי כולם מדברים פה על אינסייט שעושים פה שתי עסקאות גדולות כמעט בשבוע. מה שאתה יכול לספר, כמובן, בלי להיכנס אולי לפרטים רגישים, על איך נראה בכלל התהליך הזה מול ענקית אמריקאית שבאה ושמה פה סכום כסף יחסית משמעותי בשלב ה-A?
אז תראה, כל יזם שחווה את זה יודע שיש כזה דבר מומנטום. במקרה שלנו, המומנטום נוצר בזמנו אחרי ההכרזה על הגיוס של הסיד. היה הרבה מאוד התעניינות של הרבה מאוד חברות, ואיכשהו משקיעים מנוסים יודעים ומתחילים לפנות אליך, ואז כשאתה מוצף בפניות ברמה היומית, יש מומנטום, כן? ואז בהקשר הזה אתה מסתכל גם על מי יותר מקצועי ואיך הפנייה נעשית ואיזה ידע יש להם כשהם מגיעים אליך. ופה הצוותים בעצם שהרשימו אותנו, הצוותים שבאו מאוד מאוד מוכנים, וכבר ידעו מי המשתמשים שלנו וכן הלאה, והשיח היה ישר שיח מאוד מקצועי, עם הבנה מהירה של מה שאנחנו מדברים עליו. אם אתה מתחיל להיכנס קצת כמו דייט, לתהליך של שכנוע עמוק וכזה, מי שעומד מולך, זה גם אתה מאבד מוטיבציה, וגם הם, ובדרך כלל זה לא יקרה.
נכון. צריך להבין מראש למה כן.
כן, אז אם מי שמתלהב ומבין מה אתה מנסה לפתור, והוא עכשיו מבין שגם אתה עוד בשלב מסוים.
אז אתה בעצם אומר שאינסייט באו מוכנים. הם כבר הבינו מה אתם עושים, למה זה מעניין אותם, ובאו לשאול שאלות מתקדמות.
נכון. עוד משהו שכן אני עשיתי זה שנתתי להם, וזה נכון לכל קרן, לא רק לאינסייט, נתתי להם חומרים שהיה קל מבחינתם לבדוק ולאושש, כדי שהתהליך יהיה קצר, כי יש פה עניין של זמן כשתהליך כזה מתחיל, ואז הם היו מאוד מהירים, כאילו בפנייה ללקוחות שלנו, בבדיקה של הנתונים שאני הבאתי, ואז משם זה עניין של באמת כמה ימים, עד שהדברים הופכים להיות לקראת סיום, ואיזשהו תהליך של מסע ומתן.
אז כמה התהליך הזה כולו ערך? ימים?
לא, אני חושב שבועיים.
שבועיים סך הכל, מרגע הפנייה ועד...
כן.
אוקיי.
שזה עכשיו אולי קצר, אבל זה די ארוך כשאתה חווה את זה.
ארוך בסצנה הנוכחית. ומה עכשיו, מה אתם הולכים לעשות עם הכסף, לאן בעצם פניה של סויים, וקצת מה האתגרים? אולי שאלה לסיום.
בסדר גמור, אז כאילו, אתה יודע, התשובה הקלאסית זה שאנחנו צריכים לגדול כמו כולם. זה אתגר לא קטן. אגב, DevTools זה לא שיש מאות חברות DevTools בישראל עם אנשים שעשו את זה גם מבחינת מנהלי מוצר, אז אנחנו צריכים למצוא את הטלנטים הנכונים ולבנות את הארגון, כן, בצורה נכונה, מבחינת תרבות, מבחינת תשתית, מבחינת התפתחות של העובדים שלנו. אנחנו שמים הרבה דגש על הדברים האלה, כי כבר יש לנו עובדים שנמצאים מעל שנה וחצי, בחברה הם צריכים להתקדם. אז יש הרבה דברים לחשוב עליהם, שהם לא רק גיוס, 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 אלא גם באמת שימור, 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 פיתוח, פיתוח, פיתוח של העובדים. וככה אנחנו מאמינים ש... בזה שאנחנו נביא את האנשים הנכונים, את הטלנטים הנכונים, נייצר את הסביבה הבריאה הזאת שמאפשרת חשיבה, בלי הגזמות מופרכות גם, אנחנו נגיע בעצם לפתרון הטוב ביותר לבעיה שבנו, שלשמה התכנסנו בעצם.
אורן, היה לי תענוג, עוד איזה מילה לסיום?
לא, אני רק שמעתי קצת בשיחה המקדימה על המיזם הזה, כמה זמן שלך ושלכם, באמת מאוד מרשים, ואני חושב שזה מאוד בודד בהתחלה כשאתה יזם, ויש לך הרבה פומו והרבה דברים שאתה שומע מסביב, ובאמת התהליך הוא הרבה פעמים קשה, רוב הזמן קשה, וצריך הרבה כוחות, וצריך לזכור את זה שמאחורי כל הסיפורים הנוצצים, אז בעצם יש הרבה עבודה ועליות וירידות, אבל באמת משהו מדהים, ואני מאחל בהצלחה לכל מי שמקשיב.
תחזיקו מעמד מה שנקרא.
בדיוק.
אורן, תודה רבה, היה לי תענוג.
תודה.